אם כן, איפה איך לא יצטרך להוציא זמן, להשקיע, לפנות זמן קבוע, ולא לתת לזה לזרום. לא לתת לזה רק לזרום, לדעת אמיתת הדברים, לדעת הדרך, גם לדעת מה זה באמת להיות, להיות, ואיך קונים את זה. מאין תבוא החוכמה הזו בלב האדם, לא יבקשנה. זה דברים שאם לא נלמד, לא נשקיע, לא נברר, נפספס אותם. זה הדברים הכי חשובים לנו בחיים. הרבה פעמים אנשים משקיעים בעסק שלהם, משקיעים בחשבונות בנק שלהם, ומערכת היחסים בין איש ואשתו, מערכת היחסים בין אבא לילד. בזה הוא לא משקיע, זה הדברים הכי מהותיים, והוא לא משקיע, אז הרבה פעמים הוא עושה טעות פטליות. אז יכול להיות שבאופן טבעי יש מערכות יחסים טובות בין הורים לילדים גם בלי להשקיע. אבל בינינו ובין אלוקים זה לא יעבוד, אם לא נשקיע זה לא יעבוד, ולכן רואים הרבה אנשים, זה נראה לי, נראה לי שיש הרבה אנשים שמאוד רוצים להיות צדיקים, והם עושים טעויות. הכי קל לזהות את זה, יודעת איך הכי קל לזהות את זה? דרך אחרים. על עצמנו קשה מאוד לזהות איפה הטעויות הגדולות שלנו, אבל שיש כזה דבר, שאנשים מאוד רוצים להיות צדיקים והם עושים דברים נוראים, את יכולה לזהות את זה אצל אחרים? יש לך, את יכולה לדמיין מישהו שהוא מגזר, תנועה, פלג, פוליטי. אבל עכשיו מי שמאוד מאוד רוצה לעזור למדינה והוא פוגע במדינה. מאוד מאוד רוצה, יש לך איזה משהו כזה בראש?
כן.
כן. לא אנחנו, אנחנו לא טועים. נדבר על אחרים. הם מאוד, באמת מאוד רוצים, אז מה הם רוצים? מה זה עוזר שהם רוצים? את שואלת אם הם לא רבה, אבל אנחנו רוצים דברים מאוד טובים. אז אתם רוצים דברים מאוד טובים, בתכלס, יכול להיות שזורים ארז, זורים חורבן. באמת אנשים מקסימים, מקסימים, והוויכוח לא רלוונטי. אני לא באתי להגיד שאתה לא מקסים. אני באתי להגיד שההתנהגות שלך, והקווי הובלה שלך, והחינוך שלך, הם גרועים, והם פוגעים בכולנו, והם יוצרים אסון. זה מה שאנחנו אומרים, אז אם אנחנו לא מבררים את זה, זה לא בא סתם. אנחנו, השאלה הגדולה היא כמה אנחנו חושבים בחיים ומתי אנחנו חושבים בחיים, כי ברוב המקרים בחיים אנחנו לא חושבים. מה זה לחשוב? כן, אם יש לך חנות את חושבת, אם יש לך עבודה את חושבת, וכן, תלוי בעבודה, יש הרבה עבודה שלא חושבים, אבל אדם לא חושב הרבה. אם יש לך חנות את חושבת איך למשוך את הקונים, איזה מוצרים לשים פה, איזה מוצרים שם, אבל לחשוב על החיים הפשוטים שלך. לחשוב, לא רק לרצות ולא רק להשקיע זמן, אלא גם לחשוב. לחשוב זה באופן אובייקטיבי וקר, נכון, את סידרת חלון ראווה מאוד יפה, ובא מישהו ואומר לך, חלון ראווה כזה משעמם את החופרים ושאף אחד לא מסתכל. אז את לא מתוסכלת, אז יאללה, אז בוא נחליף, בוא תעזור לי. אבל לשנות בתוכנו דברים, בטח ביחד לדברים החשובים שלנו, אנחנו בפעמים לא חושבים, לחשוב זה לצאת החוצה. לחשוב זה לצאת מעצמך, ולהסתכל כאילו באופן אובייקטיבי. מאוד מאוד קשה לנו להסתכל באופן אובייקטיבי, הדברים אחרים, רואים את זה במחלקות, בוויכוחים. בוויכוחים בין בתי מדרש, בוויכוחים בין תנועות פוליטיות. שקשה מאוד למצוא מצבים שמקשיבים אחד לשני. קשה מאוד. כי להקשיב אחד לשני זה אומר לחשוב, בואי תפתחי, בואי תשמע מה שאני אומר. אבל זה דברים שהם מאוד יקרים, זה מאוד חשוב, אז אני לא עוסק בזה. אז אני יוצא מה, אם לא יצטרך, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה? כיוון שכבר התאמץ על כל חכם צורך תמימות העבודה, חוות הרעת וניקיונה, את זה כבר למדנו, נכון? בעצם גם את זה למדנו. עכשיו רואים לשורות הבאות שכבר דיברנו על לשמה ולא לשמה. נכון? אז אנחנו עוברים לפסקה הבאה. אבל לא יודע לפי הדפוס לכם מה זה הפסקה הבאה. אצלי זה מתחיל במילים, והנה הכתוב אומר, אין יראת השם היא חוכמה. בסדר, לשם אנחנו מגיעים? בעד, נגד, אולי. והנה הכתוב אומר, אין יראת השם מחוכמה. ואמרו חז"ל בגמרא, הן אחת. את רוצה לדבר יוונית, קחי את האותיות, איך שכותבים באנגלית, ותקריאי את זה לפי איך שכותבים את זה. נכון? במקום להגיד תמונה, תגידי פיקטורה. אז במקום להגיד וואן, מה תגידי? עונה, ככה. אז זה הרבה פעמים צומח מהיוונית. אז עונה ביוונית זה אין, זה אחד. אין, יראת השם היא חוכמה, אמרו, בוטל זה ברכה. אין אחת, שהיראה היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה. אז יראת השם היא חוכמה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שיראת השם זה רגש, ותשומת לב, וכוח רצון, והחלטות, וכל זה נכון ולא נכון, זה גם חוכמה, זה מדע. צריך לחשוב עליו וללמוד ולעבור קורסים. כמו שאת לא יודעת להגיד, בא לי להרכיב פלאפון, זה לא יצליח לך. אבל אם ממש בא לי על מה שהתחשק לי, אני אתאמן, זה לא יעזור לך. יש ידע מדעי שבלעדיו אי אפשר לבנות פלאפון. וכל הרצ... אי אפשר בלי רצונות, אי אפשר בלי אנרגיה, אי אפשר בלי התלהבות. אי אפשר בלי החלטות, אבל זה לבד לא יעזור. לא יעזור. אנחנו לפעמים מחליטים החלטות מאוד 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 גדולות. וזה לא עוזר, זה לא עוזר בכלל. אנחנו למדנו פעם על הגזלן הזה שרצה לחזור בתשובה. כל דבר אתם מבינים אימא. אז למדתם אימא, איזה כיף לכם. אבל מה הרעיון שיוצא מהגזלן הזה? שמתי אנחנו רוצים לחזור בתשובה? כשקורה משהו מאוד מסעיר, לטוב או למוטב, משהו מאוד מרגש, או כל חס וחלילה, אסון גדול אשר משמור עלינו. ואז אנחנו מחליטים, או פגשנו מישהו גדול, או שמענו על רועי קלן, או משהו כזה, ואז אנחנו מלאי התלהבות, ואנחנו מחליטים לחזור בתשובה, ואנחנו מתחילים. בהתלהבות לחזור בתשובה, וזה ערף ככה, או ערף עולה למעלה, 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 ויורד בערך באותה זווית, אולי קצת יותר יותר. והכל חוזר למה שהיה קודם. למה הכל חוזר למה שהיה קודם? משום שכשאת מתלהבת ואת מחליטה לתקן משהו, לשנות איזו צורת התנהגות שלילית שלך, אם את תישארי רק בהתלהבות הזאת, התלהבות זה להבה, התלהבות זה אש, זה אנרגיה. אבל אם לא תחברי את האנרגיה הזאת למנוע, אם לא תחברי את המנוע הזה למכשיר, אז זה יעבוד על איך הוא קורא זה פול גז בניוטרל קוראים לזה, נכון? בניוטרל ואת שמה את הגז עד הסוף. עושה המון רעש, המכונית לא זזה. ממש לא זזה, היא אפילו יכולה להידרדר אחורה. אז אנחנו עושים את זה ככה בחיים, שיש איזה רגע כזה, את קוראת ספר, את שומעת שיעור, ואז את תפילה, ימים נוראים, ואת אומרת, מעכשיו אני... אז אני לא רוצה להיות אכזרי, אבל האמת היא כזאת, שזה לא עולה כזה שום דבר. הכל יחזור. למה הכל יחזור? בגלל ש... אני הגעתי למקום שאני לא רציתי להגיע אליו. אני מתנהג בצורה שהיא קטנה עליי. אז קורה משהו, אני אומר, לא, לא, בעצם אני רוצה מעכשיו כן להיות טוב. מה הכשל? מה הכשל פה? למה זה לא יצליח? למה באופן מובנה זה לא יצליח? כי למה את עושה את מה? את מדברת לשונה, בסדר? לא את, חס וחלילה, טוב משל. היא מדברת לשונה. ופתאום קורה משהו, אומרת, מהיום אני יותר לא אדבר לשונה. היא תדבר לשונה, סליחה שאני אומר לזה. למה היא דיברה שונרה? כי מה הנחת המוצא שלה? הנחת המוצא שלה שהיא דיברה עד עכשיו שונרה כי זה לא אכפת לה, כי היא לא רוצה להיות צדיקה. מה השתנה עכשיו? שהיא רוצה להיות צדיקה, אז היא לא דיברה שונרה, וזה לא נכון. היא רצתה להיות צדיקה. ובכל אופן היא דיברה שונרה. משהו גורם לה, אנחנו נולדנו, הייתם פעם בחדר תינוקות, במחלקת יולדות. הסתכלתי כמה פעמים, אין שם אף אחד גנב. אין שם אף אחד שמדבר לשונה, כולם שם נשמות, טהורות, מתוקות. איך הם גדלו, לאן שהגיעו, איך חלק מהם הגיעו לבתי סוהר, זה לא בגלל שהם לא נשמות טהורות, זה לא בגלל שהם לא רצו להיות טובים, זה בגלל שמשהו בחיים חסם אותם. ואם את לא תהיי כמו מדענית, לחזור בתשובה זה אירוע שמורכב משני דברים. הדבר המרכזי זה האש, זה ההחלטה, זה אש משמחת, זה אש של צער, זה הרגש שלך, הדבר הראשון זה הרגש שלך. הרגש שלך, הלב שלך, ההחלטה שלך שאת צריכה לצאת לשינוי או שאת רוצה לחיות חיים גדולים, זה יכול לבוא מהרבה מקומות. אבל אחרי זה צריך לצרף לזה משהו אחר לגמרי, צריך ללמוד בצורה יבשה כזאת, קבועה כזאת, כאילו את מדברת על מישהו אחר, לפתוח את האישיות שלך ולהבין מה גרם לך לדבר לשון הרע. פעם לא ידעת שאסור לדבר לשון הרע, בסדר. אם מישהי לא ידעה, אז הכי פשוט, אומרים לו שאסור גמרנו, לא הייתה בעיה. אם זה הבעיה הייתה רק טכנית, אז מאוד קל לפתור את זה. אני לא ידעתי שאסור להסתרק בשבת. הנה, אסור להסתרק, טוב, אני לא אסתרק יותר בשבת. אבל אם ידעתי שאסור וכן הסתרק. ידעתי שאסור ומדי פעם לא אני הסתרקתי, היד שלך לבד הלכה למברשת. אז משהו גורם ליד שלך הלכה למברשת. לכן זה שאת מתלהבת עכשיו, זה לא עושה כלום. יש ביידיש ביטוי כזה. הגמרא בחגיגה אומרת שיש שבעה רקיעים, היא אומרת כל רקיע איך קוראים לו וכל רקיע מה הוא משמש, זאת אומרת איך הוא מתפקיד. אז לרקיע השמי קוראים וילון. זאת אומרת, וילון אינו משמש מאומה, אינו משמש כלום. סודות, סודות. הבאידי יש רק כזה משפט, וילון, וילן, וילן זה... מניש וילן זה לרצות. וילן. איך וילן? וילן אינו משמש מאומה. והייתי שומעים, זה שאת רוצה, לא יצא מזה כלום. זה איזה שערה רגשית, זה ישנה אותך לכמה ימים, כמה שבועות, והכל יחזור. כי יש בך משהו, או בי משהו, או באי משהו, שעם כל הרצונות הטובים, אם את לא, זה לא מספיק. יש לך מבנה של נפש, שהוא מאוד מורכב ומאוד מסועף, וצריך לתת מענה לכל כך הרבה צדים שלכם. ואם לא תדעי, זה לא יעזור. נתנו כמה דוגמאות בהתחלה, אתם זוכרות? זה לא יעזור, ולכן גם אם מישהי מאוד לא רוצה לדבר לשון הרע, אם היא דיברה על לשון הרע, סימן שיש בה צדים בנפש, שחושבים שלצערם הרב אין להם ברירה. אתם זוכרות שההתלבטויות בחיים זה לא בין טוב לרע, אתם זוכרות? אני אדבר לשון הרע או לא אדבר לשון הרע? לא, זה לא התלבטות שלך. אם את עושה משהו לא תקין, משהו לא תקין, אבל למה את עושה את זה? את רוצה להיות צדיקה. אם את רוצה להיות צדיקה ואת עושה משהו לא תקין, סימן ש... שמשהו במבנה הנפשי שלך, סימן שמשהו בחוויות שלך, מרגיש שאין לו ברירה. הברירה שלך זה לא בין... כן לדבר על לשון הרע או לא לדבר על לשון הרע. את חושבת, בתוך המוח שלך, משהו חושב, שאם לא תדברי לשון הרע, אז יהיה נפלא, אבל יהיה לזה גם קשר גדול. מה, אנחנו דיברנו על הדוגמה הזאת של לשון הרע? שאמרתם כמה דברים. היא חושבת שאם היא לא תדבר לשון הרע, אז מה יקרה? אז מה? לא, לא יהיו לה חברות. היא נורא רוצה לא לדבר לשון הרע, אבל מתיישב עם כולם ולא יהיה לה מה לדבר. אז היא תשעמם אותם ולא תעניין אותם, היא תישאר בודדה. היא לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל אם היא תישאר בודדה, היא מרגישה שכל החיים היא תהיה בודדה, היא מרגישה שהיא לא יכולה לחיות. נניח, זה לא משנה, זה תיאוריות. מדברת לא יפה על מישהי, לא רוצה לדבר לא יפה על מישהו, אבל היא לא יודעת שמישהי הזאת מאיימת, לא מאיימת במילה. משהו באישיות של מישהי הזאת מאיים עליי. והדרך שלי להתגונן זה לשון הרע. אז אם אני אחליט, אני לא יודע לשון הרע עוד פעם. זה לא יצליח, זה לא יצליח. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה, בכל מיני כיוונים. אין צורך לחזור. אז זה מדע, זה חוכמה. ולמה זה חוכמה, אין ירד שני חוכמה, וזה לא רק חוכמה, היא לבדה חוכמה. מה זה היא לבדה חוכמה? פיזיקה וכימיה זה לא חוכמה. גיאומטריה זה לא חוכמה, למה רק השמירת השני חוכמה? כי מה פירוש המילה חוכמה? זאת אומרת חוכמה, חוכמה זה לא רק כישרון אינטליגנטי. חוכמה זה היכולת להיפגש עם המהות של הדברים. נכון, מה עושים בפיזיקה, ביולוגיה וכימיה? יש לך אוזן ואת שומעת בה, נכון? זה לא מדע. מה המדע אומר? המדע אומר איך את שומעת. בואי נחקור את האוזן שלך, מה יש שם? איזה מבנים יש שם, איך זה ממיר גלי כל התנודות עצביות שבסופו של דבר מתורגמות לנתונים בתוך המוח. זה לא להסתכל על דברים כמו שהם, לנסות להבין את החוקים, נכון? יש פיזיקה, פיזיקה זה לא הטבע, זה חוקי הטבע. תסתכלי, מי שראה פה אטומים, מולקולות, אתם שמות לב, יש פה באזור אטומים ומולקולות? כן, הכל עשויים לאטומים, אבל אנחנו לא רואים אטומים ומולקולות. אנחנו לא חווים, אנחנו לא מרגישים, אנחנו מרגישים חומר. זה נהיה לנו מוזר שיש פה כמה שדות אנרגיה וכמה מרכזי כוח שביניהם יש מערכות יחסים. זה המדע אומר, המדע מגלה לנו את התוכן הפנימי, מה שמסתתר וצפון בתוך עולם החוויות שלנו. בעולם החוויות שלנו אנחנו חשים ככה, ובפועל זה אחרת, נכון, דיברנו על זה, שהשמש זורחת. השמש זורחת? השמש שוקעת? מה שאולכים כזאת שאלה טיפשית. בגלל שהיא לא זורחת ולא שוקעת, נכון? אנחנו כבר מזמן יודעים, מה השמש עושה? עומד במקום, היא לא עושה כלום, נכון? זה אנחנו מסתובבים סביבה. אנחנו מסתובבים סביב עצמנו, סליחה. אז פעם אנחנו רואים את השמש, פעם אנחנו לא רואים את השמש. אז השמש לא זרחה הבוקר, היא לא תשקע הלילה. נשארת באותו מקום. בחוויה שלך, מה קורה? את לא מרגישה שאת מסתובבת. תחזיקו חזק, כי אתם מסתובבות. מסתובבות נורא מהר. מה ההיקף של כדור הארץ? 42,000 קילומטר, זה הרבה. אתם כל יום מצליחות להסתובב 42 אלף קילומטר. יום אחד אתם עושות כל הסיבוב. אז באיזה מהירות אתם מסתובבות? 42 אלף חלקי 24. אתם עפות עכשיו ב-1600 קילומטר לשעה. טוב, מה שצריכות להחזיק חזק, נכון? אל תחזיקו חזק, כי אתם לא מרגישות את זה. כי כל כדור הארץ יחד איתכם. אם החדר היה נשאר ואת היית מסתובבת, היית מרגישה את זה מאוד. אז את לא מרגישה, אבל בשכל את יודעת זה קורה. זה ה-IT. ה-IT זה איך את מסתובבת סביב עצמך. באיזה מהירות כדור הארץ מסתובב סביב השמש, אתם יודעות באיזה מהירות? אבל עכשיו צריכות להחזיק ממש חזק. זה 20 אלף קילומטר לשעה. בשביל לגמור בשנה את כל הסיבוב, זה 20 אלף קילומטר בשעה. אבל אנחנו לא מרגישים את זה, זה המדע גילה. בחוויה שלנו, אנחנו פה. נכון, פעם אנשים חשבו שכדור הארץ עומד, והכל מסתובב סביבו. מסתכלת בלילה בכוכבים, את רואה שהם בדיוק כמו השמש, כולם עולים ומסתובבים ויורדים מצד אחד. אז פעם האנשים חשבו שכדור הארץ הוא במרכז היקום, אתם מכירות את זה? והכל מסתובב סביבנו. היקום עומד במקום, הוא לא זז, אנחנו מסתובבים, ולכן זה נראה לנו כאילו כל הכוכבים. אם תסתובבי, תעשי סיבוב במקום, תראי איך כל הבנות הזאת. את לא תראי, כי את יודעת שאת מסתובבת. לפעמים יושבת באוטובוס, לפעמים את מרגישה שהוא זז ברברס, באמצע הכביש, האוטובוס ברמזור פתאום, למה כי שני האוטובוסים של הדרך התחילו לזוז קדימה. האוטובוס שלך, אז התחושה שלך היא, כאילו את לא יודעת שהם זזים, נראה איך שהם עומדים, את חושבת שרק את זזת אחורה. אז את בכדור הארץ, אני אומר את זה בתור דוגמה להרבה דברים, שהרגש מפגיש אותי בדבר אחד, והשכל אומר לי אחרת. למה אתם עכשיו עם ניילונים? בגלל הקורונה. אף אחד לא ראה קורונה בחיים, את יודעת. גם במיקרוסקופ אי אפשר לראות קורונה. בחוש, אין שום, בחושים אי אפשר לראות קורונה. ומשהו מיסטי כזה בחוש. המדע יודע שיש נגיף. המדע אומר לנו, עושים קפסולות ועושים מסכות. המדע, החוכמה, זה התפקיד שלה. התפקיד של החוכמה זה לא להגיד לך מה את רואה. מה את רואה זה חושים, החושים נותנים לך מה את רואה. המדע מנסה להסביר מהויות, מה מסתתר מאחורי מה שאת רואה. מה הצפון? אני עזבתי את המפתחות האלה, מה קרה למפתחות האלה? למה אני שואל שאלות טיפשיות? כי התשובות שהן לא נכונות. מה קרה למפתחות האלה כשעזבתי אותן? אני רוצה להגיד את התשובה הלא נכונה. את לא יכולה להיקשר, כי אני אמרתי שזה לא נכונה. מה קרה להם? נפלו, נכון? נכון שהם לא נפלו? כדור הארץ משך אותם, נכון? וכבר למדתם על כוח המשיכה, נכון? דברים לא נופלים! אם אני עוזב את המפתחות, הם אמורים להישאר פה למעלה. הם לא נופלים, כדור הארץ מושך אותם אליו. אבל זה בשכל, זה לא בחוויה. אם את אומרת, כדור הארץ משך לי את המפתחות אל הרצפה, אז יחשבו שאת לא כל כך חוברת, נכון? נכון, כי את לא מדברת בשכל, אני מדברת ברגש. וזה בסדר גמור, תמשיכי להגיד שמפתחות נופלות שלך. תזהרי שהם לא יפלו, בסדר? ותמשיכי להגיד שיש שם זורחת. ואל תנסי להעביר את היד דרך השולחן, כי יש פה שדות אנרגיה. לא. יש פה שולחן. זה לא מולקולות ולא אטומים. אבל בשכל, אם את רוצה לקדם את העולם, אם את רוצה למצוא פתרונות, אם את רוצה לשכלל את העולם, כדאי לחשוב. אנחנו לא חיה כל כך מוצלחת, אתם יודעות? אנחנו לא חיה יותר מדי מתוחכמת. אנחנו רצים לאט, אנחנו חיה עם חוש ריח הכי הכי. אם שוכחים ילד בג'ונגל, הוא לא נהיה ילד זאבים, אתם יודעות? הרסתי לכם פרה קדושה. הוא לא נהיה ילד זאבים. אין לו סיכוי להיות ילד זאבים. שוכחים לו עלינו ילד בג'ונגל, הוא מת. אדם לא יכול לשרוד בג'ונגל. הוא לא יכול לשרוד בלי בגדים, הוא לא יכול לשרוד בלי אוכל. הוא לא יכול לשרוד. החיות לא צריכות שכל. החיות מסתדרות מסכל. יש להם פרווה, הם באופן טבעי נמצאים בלילה, בחורף. אנחנו לא מסוגלים לאכול, אנחנו לא מסוגלים לטרוף שום דבר. אנחנו היצור היחיד שאוכל בשר, שלא מסוגל לאכול בשר בלי שכל. אנחנו לא יכולים לראש בשר, לא מבושל, לא מבושל. אין אף חיה שאוכל את אוכל מבושל, חוץ מאיתן. ואנחנו לא יכולים לאכול בשר, לא מבושל. חתול אוכל בשר, הוא לא שם אותו בפויטיקול. הוא אוכל. ואנחנו לא יכולים. את לא יכולה לאכול כלום אם את לא מבשל את זה. השיניים שלך לא מספיק. אנחנו הגענו לעולם הזה, וכל היכולת שלנו לשרוד בעולם הזה היא דרך שכל. שפרעו, שבת הבאה, לא שבת הזאת, אומר למילדות להרוג את הבנים במצרים, אז הן אומרות לא, כי לא כנשים המצריות, הנשים העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עלינו מילדת, וילדו. אבל ההבדל הגדול, הם אומרים, זה לא בדיוק נכון. זה כדי להתחמק מפרעו. הגור של חיות בטבע הוא נולד, לא בשערי צדק ולא בהדסה הרציפים. איפה הוא נולד? איפה מומלט? איפה? באיזה מצעלים, מתחת לאיזה מכונית, באיזה מחסן שקוע. בין פחי הזבל, מה? מי לימד את החתולה איך להמליט? איך לחנך, איך לגדל? התינוק האנושי הוא יותר חסר אונים ויותר חלש מכל בעל חיים שלנו. אנחנו לא מסוגלים, לא תהיה איזה מיילדת, ותנאים סטרילים, וישר אשפוז, ומי שתחתוך את חזר לטבור, ותקשורת, לא יהיה. הזברות ממליטות שיחים, והן תוך 3 דקות צריכים לדעת לברוח מהאריות. לא אומרים לאריה, תרחם עליו עוד במעון. יש גוזלים בקן שלא יודעים לעוף, אז הם מוגנים בקן, ותוך שבועיים יגדלו נוצות, ותוך 3 שבועות יצליחו לעוף. אבל אנחנו, עד שאנחנו מגיעים לבגרות, לוקח כמה שנים. אחרי כמה שנים אדם נחשב בוגר, 35, אני יודע, תלוי לפי איזה חלק מהשיטות. לאדם, למין האנושי, לוקח הרבה הרבה יותר זמן עד שהוא מסוגל לשרוד לבד, בלי עזרה של הבבים. 45 דקות. תלוי. אז איך האדם שורד? האדם הוא יצור חלש, הוא רץ. לא יודע אם יש חיה שרצה לאט כמונו, אולי צעד. הוא מטפס על עצים הכי גרוע שיש, נכון? הוא החיה הכי פחות גמישה. ראיתם איך חתול קופץ על גדר? הוא נעמד ליד הגדר, מסתכל, אז זה קופץ מטר. בשביל חתול לקפוץ מטר זה כמו בשביל לקפוץ 8 מטר. אבל הלוואי שאתה קופץ את המטר, אתם אומרות. כל חתול הוא גמיש כמו אלופי העולם, שהולכים מכוני קשר ועובדים 8 שעות ביום בשביל להצליח לעשות שפגל שפגל. כל חתול הוא כזה. בעלי החיים, חיים בעולם זה מצוין בלי שכל. אנחנו, אצלנו שכל זה לא בונוס, זה לא מותרות. אנחנו לא יכולים לשרוד. לא קור, לא חום, לא אוכל. הבעלי החיים, למשל, הם מוצאים גרעינים ומוכלים את הגרעינים. אנחנו לא יכולים לאכול גרעינים. אנחנו צריכים לעשות מזה קמח ובצק ולחם. כל העולם הזה בשבילנו הוא עולם שאנחנו נפגשים בו רק דרך שכל. זאת אומרת, השכל לומד את העולם, מבין מה הפוטנציאל שטמון בזה, נכון? את רואה חיטים, והשכל אומר, רגע, 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 החושים אומרים לך, יש פה גרגרי חיטה. לא נכון, את יכולה להכין מזה, עוגת, איזה עוגה? רוצות לחשוב איזה עוגה אפשר להכין מזה? או שנעבור הלאה. עוגת, לא יודע, לא יודע, אף שם של עוגה לא נכנס לי. אבל אני אהיה חזק, אני אמשיך. אז עוגה זה פוטנציאל שטמון בתוך הגרעינים. זה השכל עושה. השכל מתעלה מעל החוויה ויודע את התוכן הפנימי, וכשיודע את התוכן הפנימי, אז זה נהפך לעוצמה. ידע זה כוח. כשאת יודעת שהחומר זה לא באמת חומר, זה אטומים ומולקולות, אז את יודעת איך לנצל את המבנה כדי לייצר הייטק, כדי לייצר טכנולוגיה הרבה יותר משוכללת. פעם לא חקרו יותר מדי, אז היה אנרגיה של סוס. לקחו סוס, קשרו אותו לעגלה והוא רץ. אז ניצלו את האנרגיה של הטבע בלי לחשוב יותר מדי. זאת אומרת, ראו את הסוס, זה לא שכל, כל אחד רואה שסוס רץ, וסוס רץ מהר, והוא חזק. אז אמרו, בואו נקשור אליו משהו. אבל עכשיו למכונית רגילה יש כמה? כוחות סוס? אין לי מושג. אבל למכונית רגילה הפשוטה יש 10 כוחות סוס, לפחות 10 כוחות סוס. למה? כי לא לוקחים כוח של סוס, לוקחים את הכוח של... לוקחים מנוע, מנוע בעירה, וממירים אותו לכל מיני תנועה. וחשמל. זאת אומרת, לקחנו כוחות סמויים, הם קיימים כל הזמן, את החשמל אף אחד לא ימציא, נכון? חשמל זה כוח שאיתו ברא אלוקים את העולם, זה נמצא בתוך כל אטום. חוכמה גורמת לך להיות משוחררת מעולם החוויות ולגעת במהות הפנימית. ואז מה עושים כשאת נוגעת במהות הפנימית? ואז מנצלים את מה שלמדת כדי להפיק תועלת לטובת... לטובת מה? לטובת עולם החוויות שלך. את יכולה להכין פלאפונים ותנורים ומזגנים. זה חוזר על עצמך, זה חוזר על החיים. אז זה ככה יראת השם. יראת השם זה את יכולה להסתכל על עצמך. לא נגיד יש לי אוזן, לחקור את עצמך, ללמוד, להבין את עצמך. יראת השם זה מסע לגילוי העצמי. זה מה קורה בתוכי, ולא להגיד זה מה שאני. בלי ללמוד יראת השם, אנחנו חושבים שהכלי היחיד שיש לנו זה להיות חזקים. תהי חזקה. אני מאוד רוצה לקום מוקדם, אבל יש לי כוחות שגורם לקום מוקדם. אז תהי חזקה, תהי חזקה, תהי חזקה. את יכולה לתת לעצמך עונשים, ואת יכולה לתת לעצמך פרסים, אבל את באמת נשארת... את רוצה לקום מוקדם. את הצלחת באופן תמידי לקום מוקדם, אבל את מישהי שרוצה לקום מאוחר, בעיקר מוקדם. וכשלומדים יראת השם, אז מבינים מה חסם אותי, מה הייתה הבעיה שלי, איפה... זה לא בגלל שלא הייתי חזקה. בסייעת שערי מאמין בך, הוא מאמין שהדבר הכי בריא לך, והכי נורמלי לך, והכי כיף לך זה תורה. אבל היו כל מיני דברים שתקעו אותך בדרך. איזה שריר נתפס, עצם התאחתה לא טוב. אז זה צריך ללמוד. אז יראת השם היא חוכמה, לא בגלל שהיא מדע, אני רוצה להסביר גם למה היא לבדה חוכמה. למה היא לבדה חוכמה? כי בסופו של דבר, כמה שהפיזיקה וביולוגיה והכימיה והאסטרונומיה יעמיקו, הם בסופו של דבר לא יגעו במהות. המהות זה אלוקות. במהות, תמיד המדע החומרי, המדע החילוני, המדע האקדמי, תמיד הוא יעצר בסוף. תמיד הוא יגיע למקום שמשם אי אפשר להמשיך. כי בסופו של דבר, כל הנבראים לא נבראו, אלא מעמיתת עם עצמה, האמת האלוקית. אז הם מוגבלים, הם יכולים לעזור לנו בהרבה דברים, יכולים לסייע בהרבה דברים, יכולים לפתור המון בעיות, יש המון בעיות שהם לא יכולים לפתור. כי באלוקים הם לא מבינים, הם לא יכולים לגעת. אלוקים אי אפשר למצוא במעבדה. אבל יראת השם זה בעצם מסע אינסופי, עוד יותר פנימה ועוד יותר פנימה ועוד יותר פנימה. אז לא רק שהיא חוכמה, היא לבדה חוכמה. האמת היא כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, לא על צד הדמיון והסדרה הכוזבת. זאת אומרת, את נראה רוצה להיות צדיקה וחסידה וקדושה וטהורה, ואתם זוכרות שאני כנראה לא מבינה מה ההבדל בין המינים האלה. חסידה, קשורה, קדושה, צדיקה, טהורה, עובדת השם, זה הכל כזה בליל כזה. בליל כזה. אם אין משהו ממוקד מאוד, חד מאוד, ברור מאוד, אז את לא תצליחי להגיע אליו. אז קודם כל לדעת מה זה, אחרי זה לקנות אותנו להשיגם. ומי שהתבונן במראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שחסרו המחסידים הטיפשים ובדברי שלמות אמיתי וחוכמה רבה. עכשיו הוא קורא להם טיפשים, קודם הוא לא קורא להם טיפשים. קודם הוא אמר להם תולדות המנהר הזה רעות מאוד לחכמים ובלתי חכמים. עכשיו הוא קורא להם טיפשים. מה זה טיפשים? מה פירוש המילה טיפש, טיפשות בעברית? למה אתם מתכוונות? הם לא אומרות את המילה הזאת אף פעם, אבל מה המשמעות של המילה הזאת? טיפשות זה אטימות, זה הפירוש בחז"ל. טיפשות זה לא קשור לאייקיו, יכול להיות שהוא גאון על מלכות. אז זה אטימות תוכנית, זה כמו טמטום, זה לא קללות כל אלה. כתוב על מאכלות אסורות, אל תאכלו מכל אלה, פן תיטמעו, תיטמעו. והגמרא אומרת, אל תקראו תיטמעו, אלא תיטמטמו. איזה מסך על הנשמה, מסך על הסבל. מסך שגורם לך לא לשמוח בקודש. מסך שגורם לך להרגיש לא מחוברת, מבולבלת. אם יש מסך ואני יודע שיש מסך, בסדר גמור, אבל אם יש מסך ואני לא יודע שיש מסך, זה כמו אחת שלא הרכיב במשקפיים הרבה זמן, נשברו לה והיה קורונה, רק אחרי שלושה חודשים תקנה את המשקפיים, וזה אומרת, יואו, איזה עולם יפה פתאום. אז בלי המשקפיים אנחנו רואים את העולם בצורה מאוד מטושטשת. זה נקרא טיפשות. זה לא איפה, זה יכול להיות גאון עולמי. יכול לקבל 5 פרסי נובל, אבל הוא טיפש. הוא טיפש, כל בלי משקפיים, והוא לא יודע שהוא בלי משקפיים. אז הוא שהכל מטושטש, הכל מבולבל, הוא מחמיץ את הכל. אז זה לא תלוי באותם הדברים שיחשבו מתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות אמיתית וחוכמה רבה. זה מדע. מדע שצריך ללמוד אותו. וכשיש את המדע, אז... זאת אומרת, לפני הרבה שנים היו מודדים את החוסן של מדינות דרך המחצבים שלהם. אם יש נפט, אם יש זהב, אם יש יהלומים. היום זה בדיוק הפוך. אתם יודעות שהיום זה בדיוק הפוך? היום בדרך כלל המדינות שיש להם הרבה מחצבים זה עניות, המדינות הכי עניות בעולם. למי יש הרבה מחצבים? לאנגולה, נכון? כל מיני ארצות, חוף השנהב. האמירויות, איבוד האמירויות. אני מתכוון שהיום איך מודדים עוצמה של מדינה? במדדים של האום. לפי מה מודדים של עצמה של מדינה? לפי השכלה. בודקים את האוניברסיטאות שלה. כמה אוניברסיטאות יש לנפש? מה המיקום של האוניברסיטאות האלה? יש אוניברסיטת ביר זית. היא לא גידלה יותר מדי פרסי נובל מתוכה. הפקולטות המתקדמות שם זה פקולטות לפיצוץ עצמי. זה לא מספר אוניברסיטאות, זה גם כמה, איך האיכות של האוניברסיטה. ככל שמדינה יש יותר אוניברסיטאות איכותיות, ככה במדדים הכלכליים, החומריים, אני חושב מדינה יותר חזקה. ותראו איך הקדוש ברוך הוא לקח את המדינות הכי מסכנות, ופיצה אותן במה? בנפט, ביהלומים, באורניום. נכון, איגוד האמירויות, הייתם כבר בדובאי? עם האחרונות שלא הייתם. אז למה לדובאי יש הרבה כסף? בגלל ההייטק שלהם, בגלל הרפואה המתקדמת, בגלל הנפט. כמה הייטק היה צריכה בשביל שיהיה נפט בתוך האדמה? אפס, אחד שלם. סוחרת חברה אמריקאית שהיא יודעת איך להוציא את הנפט בתוך האדמה. אז לא, אין לערבים פחות הייטק. אבל מדינות שמשתמשות בשכל שלהם זה דמוקרטיות. דמוקרטיות מותח לחשוב מה שאת רוצה, שזה הרבה נחילים כבדים. מותח לחשוב מה שאת רוצה, את מוכנה גם לחשוב מה שאת רוצה בתחום אחרים. וכשמדינות שאסור לחשוב, לא כמו השליט, אז הרמה של המדע שם היא עלובה, ומבחינה חומרית, אני עכשיו מדבר על כל משל, מבחינה חומרית המדינה מפגרת. ועל אחת כמה מלחמה זה נכון מבחינה רוחנית. במקומות שיש דמוקרטיה, דמוקרטיה זה מותר לחשוב. מותר לשאול שאלות, אפילו טוב לשאול שאלות. לומדים את זה, לומדים את זה. סיפרתי לכם שיש לי דוד, זה איך לצאת כמחה, נפטר כבר מזמן. היה תמיד חכם מאוד מאוד גדול, נטורי קארטה. יודעות מה זה נטורי קארטה? באמת תמיד חכם וצדיק גדול, אבל אני לא הייתי בגלל נטורי קארטה, אבל כשהייתי בשיעור א' ב' הייתי אוהב להתווכח איתו. פעם אחת התווכחנו אם לומדים, אם הוא מותר, אם צריך ללמוד אמונה או לא צריך ללמוד אמונה. עכשיו הוא היה חכם גדול, הייתי צעיר, אבל בטוח שניצחתי אותו. כי היה לי המון מקורות. כי כל מי שכתב ספר רצה שיקראו אותו, נכון? לפי שתתו לא צריך ללמוד אמונה. אז הוא ניסה להתווכח איתי ולא הצליח, ואז הוא אמר לי, תשמע, שים לב, כל מי שמתחיל ללמוד את הדברים האלה, בסוף נהיה ציוני. ככה הוא ניסה לשכנע אותי, לא, הוא שכנע אותי, אבל עובד על איזה כיוון. אז ללמוד אמונה, יש חובות הלבבות בשתי כרכים, אתם מכירות לב טוב? יש לחובות הלבבות 10 שערים, השער הראשון זה שער האיחוד, זה לימוד אמונה. את כל הספר, זה ספר שכתוב בעברית מאוד קשה, זה תורגם לפני המון המון שנים, המון מאות שנים. העברית של חובות הלבבות זה ספר עברית מאוד מאוד קשה. אז מישהו רציני עשה תרגום לעברית זורמת, קוראים זה לב טוב. יש לכם חובות הלבבות בשני כרכים, בטח יש במדרש הכל, נכון? יש פה חובות הלבבות? איפה? שיהיה פה? אני לא רואה. במדף הזה אימה, הבנתי הכל. זה במדף הזה אימה. אתם מכירות, בקיצור בואו נעזוב, בואו נעזוב את ה... עד שמצאת זאת. אבל זה כרך אחד. זה עם הלב טוב? זה עם התרגום לעברית? כן, אז לחלק הראשון, לשער איחוד, אין תרגום בעברית, בעברית החדשה. בעברית הקלה הוא לא תרגם את זה. במקום לתרגם את זה, הוא הביא הקדמה עם עשרות או מאות ציטוטים. למה אסור ללמוד אמונה? מאות ציטוטים, ציטוטים שלא משכנעים, ציטוטים שהוא לא תמיד הבין אותם. אבל הוא מייצג איזה כיוון, כיוון מחשבה כבר, לא לומדים. מה קורה כשלא לומדים? מה קורה כשלא לומדים פיזיקה? מה קורה כשלא לומדים כימיה? מה קורה כשלא לומדים? אז לא יודעים מה זה. אז לא יודעים. אם אמונה זה רגש, רק רגש, בזרום, אז אל תלמדי, לא משנה. אבל אם אמונה זה מדע, כמו שהרמח"ל פה מוכיח בצורת הלימודים, ואת לא לומדת, אז את פרימיטיבית. את פרימיטיבית. אז מה יקרה, מה זה משנה, תגידו לי, אם כדור הארץ מקיף את השמש, השמש מקיפה את כדור הארץ, זה משנה? יש איזו השלכה לחיים? מה זה חשוב? זה חשוב או לא חשוב? בטח זה חשוב. משום שכל הטכנולוגיות קשורות להבנה מה קורה עם כדור הארץ, הם יקרסו. כל ה-Waze, כל התקשורת, כל מה שמשמש אותנו בלוויינים, אם אנחנו לא נדע באיזה תנועה יש מה קורה עם כדור הארץ, זה לא יתפקד. זה נתון כזה שאת חושבת שהוא סתם. אחרי זה יש מדענים ויש מהנדסים, נכון? מדענים מגלים חוקים, אחרי זה ממציאים, ומהנדסים לוקחים את החוקים האלה ומחברים אותם למכשירים שמשנים את החיים. אז כמו שהטכנולוגיה משנה את החיים החומריים, אז יש גם טכנולוגיה רוחנית. את יכולה לקחת את החיים שלך ולהעיף אותם במקום אחר לגמרי. את יכולה לעבוד כמו האדם הקדמון, בידיים ומקלות. ואת יכולה ללמוד ולהשתמש בטכנולוגיה מתקדמת יותר, ולהוביל אותך למקומות הרבה יותר גדולים, בקרבת אלוקים שלך, ברוממות שלך, בחיים שלך. ומה שחשוב לך, ומה שיקר לך. הוא מה שמשה רבינו עליו השלום מלמדם ואומרו, ואתה השם, ואתה ישראל מה השם לוקח השלום מעמך. עכשיו אנחנו בסוף ההקדמה, סוף ההקדמה מתחלת לשני חלקים. שני חלקים שעל פיהם בונה הרמח"ל את הספר, בסדר? החלק הראשון זה הפסוק הזה שנלמד עכשיו. הפסוק הזה מצייר לנו איך השם רוצה שתהיי באמת. היעד הזה מורכב מחמישה נתיבים. הם כולם תומעים בפסוק הזה. מה השם לוקח השם מעמך? אחד, ליראת השם לוקח. שתיים, ללכת בכל דבר. שלוש, לאהבה אותו. ארבע, לעבוד אותו בכל רבך ובכל נפשך. חמש, לשמור את מצוותיו ואת חוקותיו. ולהתחיל להסביר הסבר קצר. כאן כלל, בפסוק הזה, משה רבינו כלל כל חלקי שלמות העבודה נמצאת השם ברביהם. העירה, הליכה בדרכה, והאהבה, שלמות הלב ושמורת כל המצוות. נותן הסבר קצר. לפני שנותן הסבר קצר, שימו לב, אנחנו רגילים ללמוד בתורה את מה מכל החמישה האלה? שמירת כל המצוות. שמירת כל המצוות, כולם ברור. צריך לפתוח את המשניות, את הגמרות, את הפוסקים, את הראשונים, את האחרונים. ולדעת, מותר לי לעשות בשבת ככה, מותר לי לאכול את זה, מותר לי, השופר הזה כשר. שמירת כל המצוות, עם ישראל משקיע בטח בגלות אין סוף אנרגיות כדי לדעת איך להיפגש עם השם. אבל זה החלק החמישי. וזה יהיה אסון אם מתוך חמשת הדברים שהשם שואל אותנו איתנו, אז אנשים מוכנים להשקיע את החיים בסוף רק בדבר אחד. יש פה מערך כולל של חמישה. שאת חייבת את כולם, כל אחד חייבת את כולם. מה זה חייבת? אחרת היא לא חיה, חייבת כל מצ'וקמה. אז את אותה אנרגיה שצריך להשקיע בשמירת כל המצוות, צריך להשקיע ביראה, הליכה בדרכה, ואהבה ושלמותו, אנחנו לא תמיד יודעים מה זה בדיוק בכלל המילים האלה. מה זה נקרא למשל רק בדרכה? מה זה לאהוב את השם? מה זה לראה מהשם? מה זה שלמות הלב? זה מושגים שיודעים אותם בכללי, אבל זה לא עוזר, יודעים בכללי. את לא תלכי בחיים למישהי שיודעת לרפא שיניים בכללי, פחות או יותר. את לא תלכי גם לתת את המכונית שלך למסך, של מוסך, ש... יש סיכוי פחות או יותר, יודע איפה הגלגל, איפה המנוע, משהו כזה. יש פה דברים מאוד מאוד יסודיים. זה הקומות שהרמח"ל רוצה לבנות בך, זה מה ש... את זה הוא יעזור לבנות בך. הרמח"ל יודע איך את נראית כשאת בריאה. הרמח"ל זה כמו מאמן כושר, שהוא יודע איך את צריכה להיראות בסוף האימון. אם מאמן כושר לא יודע, יש כאלה מאמנים, אתם יודעים, מי שמאמן מרים משקולות, הוא נותן אימון אחר לגמרי מאשר מי שמאמן רץ. כי הגוף שצריך אותו בשביל לרוץ מהר, גוף אחר לגמרי מאשר גוף שמרים משקולות. המשקולות נראה כמו בניין. כשהוא רץ, כשמזעזעת כדור הארץ, הוא כנראה לא ירוץ יותר מדי מהר, לא כמוהו. לא ישבור שיאים. כשאני בא להתאמן, אני צריך לדעת מה, לאן אני הולך. יסוד החסידות שורש העבודה התמימה, לפני שאת בונה בניין, את צריכה לדעת איך הוא נראה בסוף. אז הרמח"ל אומר לנו, זה מה שנראה בסוף. בסוף זה יראה, הליכה בדרכה, ואהבה, שלמות, שמירת כל המצוות. את זה היעד. העמוד הבא אחרי זה הדרך, אבל השעון אומר שאנחנו סיימנו, אז כל טוב לכם.